שלום לכולם, אנחנו באורות התחייה זין, מתחילים פסקה חדשה לכבוד החתן המהולל. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. כוח החיים, נקרא את כל הפסקה, הולך הוא מתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו, אבל אנחנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. שאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים, אל זורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת דרך הזרמתה. היא פורצת גדרים, היא מוחקת צורות של תמימות רגילה ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים. לכאורה נשאר המצב היום כריח מכאן ומכאן, אבל אין זה כי אם מעבר. תכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו הניסה מרום מראשון, שידביע בכוחו צורה איתנה ממולאה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות הבינונית שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור יכולה ליתן. מההתחלה, ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. אז מה זה ממעמקי הגניזה של הנשמה? נשמת האומה היא לא קיבלה ביטוי 2000 שנה. היא הסתלקה, עלתה אני לא יודע כמה רקיעים. לא הופענו כעם, ואני אקניאם בלא עם, אלא הופענו כיחידים. וממילא הרבה כוחות לאומיים, הרבה כוחות שמדריכים את הכלל, הם גנוזים, הם חבויים מאחורי כל מיני כספות ושלשלעות ברזל. לא היה להם שום ביטוי. הרבה ספרים נכתבו בגלות על שמירת שבת, על כשרות וכדומה, ומעט מעט מאוד על תורת המדינה, תורת הכלל. מכל מקום, בשביל האחיות עם, אתה לא לומד את זה בפקולטה למדעי המדינה, וגם לא בפקולטה למדעי המזרח התיכון, אלא דווקא ממעמקי הגניזה של הנשמה. ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו לעמידו על רגליו. מיוצר הרוחניות של הכלל, שהוא בעצם מופיע דרך התורה, דרך החלקים בתורה שמדריכים את הופעת הכלל. אם אתה רוצה להבין איך להניג מלכות כמו שצריך בדרך השם, יש הרבה פרקי שאול המלך, פרקי דוד המלך, פרקי שלמה המלך. הרבה סיבוכים היו להם, מבפנים, מבחוץ, איך בנויה מדינה. יש לדברים האלה הדרכה במסכת סנהדרין, בעוד מסכתות. מכל מקום, זה צריך להופיע מתוך הדרכה האלוהית השרויה לאומה הישראלית, והאור שיחיה את העם כולו לעמידו על רגליו, להוציא אותו מהקבר. לזרוק נשמה לעם היושב בציון, צריך לנוק מנשמת האומה את ההדרכה הזאת, מהתורה. מילים אחרות, מהתורה. זה דומה, משל שאני תמיד מביא, מובא פה גם בספר אורות, לשמש ולירח. שהשמש היא תמיד מאירה, אבל הירח הוא יכול להופיע בצורה חסרה. הוא יכול אגב לא להופיע, יכול להיות לילה עם כוכבים. למשל לגלות. הגלות היא קהילות מרוסקות, פה קהילה, שם קהילה. אין ירח, אין הופעת הכלל. בכדי להאיר את הופעת הכלל בארץ, בכדי להדריך את מדינת ישראל כיצד להרים כאן ממלכת כהנים וגוי קדוש, כיצד לחיות, להופיע מדינה שהיא כולה בקשה לגלות את שם השם, לחיות את חיי המוסר, להפיץ את האידיאלים האלוהים בארץ, זה צריך דווקא הדרכה של התורה. צריך לגדל תלמידי חכמים אדירים. צריך להשיב את הנבואה לתוכנו, את רוח הקודש החזקה, פנימה. והאור שיחיה את העם כולו, ממעמקי הגניזה שמה של הנשמה. כן? וזה גם קשור אל תורת הסוד, אל המבט הפנימי הזה שיושב ביסוד כל ה... בסוף כל התחייה. המבט של הנשמה שהיא תמיד מהירה, שהיא הולכת ומחיה את ההופעה הארצית. ההופעה הארצית היא הגילוי המדיני, מתגלה בכל מערכות הכלליות של האומה, של הדור, בתרבות, בפוליטיקה, באומנות, חקלאות, בצבא, תעשייה, המון המון מערכות שהן צריכות להיות מודרכות על פי הנשמה הישראלית. שהיא כוללת את כל האור וכל הטוב, אוצר הרוחניות ההווייתית, כל שכן הישראלית, כוח החיים, הולך הוא מתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו, ואנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו, אומר פה הרב, כוח החיים הזה, האלוהי הזה, שהוא מצוי בנשמה, הוא הולך עכשיו ומתגבר, הולך ומופיע בארץ. הוא היה מסולק מהופעה ארצית, הופיע בצורה מאוד חלקית, כמו שיש איזה מינימום חיות, בעצם הלוז שם בקבר. ככה הופיעו החיים הישראלים בגלות. מינימום שבמינימום. חיי פרט ותולו. והנה פתאום, קם פה עם, ומאיפה זה מתחיל? אומר פה הרב, כוח החיים הולך ומתגבר. יש פה דחיפה שהיא בכלל לא מתחילה מאיתנו. היא מחוללת את התהליכים, היא מחוללת את ההיסטוריה, היא מחוללת את חילוף האימפריות, את ההתגרות של מלכויות זו בזו. אנחנו מצפים מכוחה לרגלו של משיח. היא דוחפת את כל החיים. כוח החיים הולך ומתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו. בכל מיני אופנים, פה יש מלחמה, פה יש דברים שהמציאות הפנימית מתקדמת דרכם, לאו דווקא בדרך שהיינו חושבים. יש פה, כמו שמלך פורץ לו גדר, גם כוח החיים הזה הנשמתי הוא בבחינת לידה, שאי אפשר לעצור אותה. לידה היא חייבת לקרות, יש כאן תהליך אלוהי, אז אם כן, מה תפקידנו? כדינו, יש לנו שני תפקידים. אנחנו נראה בהמשך להכין לו כלים, לכוח החיים האלוהי הזה שהולך ומתגבר, הולך ומופיע. אבל פה הרב אומר שאנחנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. אנחנו צריכים להבין לאן הדברים צועדים. מה הרעיון האלוהי, מה האופי של הגאולה, של הישועה. להבין מתוך גדלות תורנית, מה תפקידנו בכוח? השאיפה לרוח הקודש העליון, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים אזורי כוח, אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, מתגברת והולכת. יש כאן תהליך כללי שמופיע. כבר, תורה פרטית היא לא מספיקה. אלא יש פה רוח הקודש עליון, יש פה שאיפה לרוח הקודש עליון שהיא מופיעה באומה הישראלית, וגם שאיפה לרוח הקודש עליון שהיא דרישה בעצם של נשמת האומה. הרי אמרנו שזה כוחות חיים שהולכים ומופיעים, הולכים ודוחפים את המציאות. ריבונו של עולם גואל את עולמו, שאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים אזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, כמו שהופיע אצל ענקי האומה בדורות קדמוניים, לא רק גדלות תורנית אלא גם גבורה אדירה שהתבטאה במלחמות, התבטאה בנביא שעומד ומוכיח את העם למרות שכולם מתנגדים לו, התבטאה בהופעת הסדרים האלוהים בארץ. זה דורש גבורה מאוד גדולה להיות גדול ברעיונות, יש גדולים. להיות גיבור, יש אנשים גיבורים. להיות גם גדול וגם גיבור, לחיות חיי קודש עליונים ולהופיע אותם בארץ, זה מה שנדרש מאיתנו היום. אז זה מאמר של הרב, על הרב שמואל מוהליבר, שהיה גם גדול וגם גיבור. היה גם ענק הרוח, היה אדמור. מה? וגם גיבור. יש עוד דוגמאות, כן. והיה גם גיבור. הוא גם דחף מעשים ארציים, דחף את התנועה הציונית, התגבר על הרבה קשיים. השאיפה, כן. לא, מתדמה לרוח גיבורים אזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם. כלומר, הכוונה ככה, בואו אני אגיד לך את זה במילים שלי. רוח הקודש דומה לרוח שהופיע על דוד המלך. הבנת? זה הכוונה, מתדמה לרוח גיבורים שהופיע לנו בימים מקדם. צריך רוח הקודש כזאת שתכלול הרבה מערכות של חיים. דוד המלך הוא מעבר לזה שהיה חכם גדול, הוא היה ראש הסנהדרין. והיה נביא, מה שכתוב, דבר השם דיבר בי ומילתו הלשוני. הוא גם היה גיבור גדול. הוא ניצח את גוליאת, הוא יצא בראש הקרב בהרבה מלחמות. הוא קידש את מיכל ב-200 מרלו פלישתים, למרות ששאול רצה רק 100. הוא גם את הארי ואת הדוב יקה עבדך, אמרתי את הפסוק בערך, הוא אומר לשאול, היה לו גבורה להקות טרי, וגם דוב, להיאבק איתם, שהם לוקחים איזה טלה מהעדר. זה ניסה זוטה, התוספות אומרים. הוא הרגיש בתוכו עזר אלוהי. הגבורה שלו היא ביטוי לרוח הקודש. הרמב״ם מורה נבוכים, חלק שני, פרק מבית, אם אני זוכר נכון, אומר שמדרגה הראשונה של רוח הקודש זה שאדם יש לו גבורה גדולה. הוא יוצא לעזרת חסיד או עדת או לעזרת קהל גדול. הוא יוצא בראש הקרב. הוא מרגיש בתוכו שהוא אדם אחר. הוא מרגיש עזר אלוהי. אז יש שאיפה לרוח הקודש העליון כמו שהופיע פעם. דוד המלך הוא גם מתעסק במיסים. התעסק בהרחבת הנחלה של ארץ ישראל, התעסק בהרבה שאלות ארציות, וגם כתב את ספר תהילים. יש פה איזו אישיות כזאת שהיא כמו איזה סימון דרך לאומה הישראלית, שכוללת הרבה מערכות של חיים. את הקודש העליון היא מופיעה בארץ בגבורה גדולה. בסדר? אז זה השאיפה שלנו. לא, לצאת מהקבר, לצאת מהגלות, לצאת מהמורח לב והפחדנות, מהכללה הזאת של הגלות, של נסת מכל עלי נידף, פחת מכל עלי נידף. השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הכל ולא תאמין בחייך, כתוב הגלות. פה אנחנו כבר לא מתים על קידוש השם, אנחנו הורגים על קידוש השם. אנחנו יוצאים בצבא, אנחנו מנהלים מדינה, אנחנו משתדלים להופיע את הקודש בארץ, שזה צריך גבורה מאוד גדולה, לא כך פשוט. זה קל לשבת מול הסטנדר בישיבה ולהיספן בדלת אמות של הלכה. זה לא כך קשה, אני בדקתי את זה פעם, לא כך קשה. להופיע את הקודש בחיים הארציים, להתגבר על כל מיני מכשולים, זה קשה מאוד. זה גם קל להיות עסקן פוליטי, אגב, זה גם קל. תעסק, פון, טריגות, קצת, זה גם קל. אבל להתעסק בניקיון כפיים, בהנהגת מדינה, איזה גבורה, זה קשה מאוד. קשה ביותר. אין השכינה שורה, אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב. דווקא ארבעה אלה. למה אתה צוחק? מה? אחרי כל זה, כן. שמעתי פעם וורט מהרב שרקי. אמר, להיות חכם זה לא בעיה. פשוט לומדים הרבה ותניע חכם. להיות עשיר זה גם לא בעיה. אתה עובד, עובד, בסוף אתה... זה לא בעיה. אבל להיות גם חכם וגם עשיר, זה צריך להיות גיבור גדול. אתה אומר שגם צריך ענווה, נוסף להכל, בסדר גמור. כל מקום צריך הרבה אידיאלים שהם יכולים להיראות בצורה שטחית כסותרים. ומכל מקום הם מתאחדים בנפש השלמה, והם נדרשים להופיע נשמות כאלה שלמות בדורנו. השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים, אזורי, כוח אלוהים, שהיה לנו בימים מקדם, בית אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת. יש שאיפה לשלמות של הופעה אלוהית בארץ. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים, אבל זה מתחיל מנשמת האומה. היא מוחקת צורות של תמימות רגילה ומאבדת על ידי זה עוצרות חיים נשגבים, ולכאורה נשאר המצב היום כריח מכאן ומכאן. מה זה דרך הזרמתה? הרי אנחנו מדברים פה על כוח החיים שהולך ומתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו. זה כוח החיים הנשמתי. אז כוח החיים הנשמתי הזה, הוא רוצה להופיע לא רק דלת אמות של הלכה, מיום שחרב בית המקדש אין לו בעולמו, הקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. לא, הוא רוצה י' בית מיל כמרחב מחנה ישראל. לכלול הרבה מערכות של חיים, אז איך זה מופיע בצורה ראשונית? זה מופיע בתור חלוצים שזורקים את הכיפה ומייבשים ביצות ומקימים את השומר ומקימים מחתרות ולוחמים על יישוב הארץ. פורצת גדרים, רוח הקודש העליונה הזאת מנשמת האומה, היא מוחקת צורות של תמימות רגילה ומאבדת על זה אוצרות חיים נשגבים. זרקו את השבת, זרקו את הכשרות, זרקו הרבה הרבה דברים. תמימות רגילה כזאת היא שהיא לא מספיקה בדור של תחייה. וזה טוב הדבר הזה? זה לא טוב. אבל זה כוחות חיים שמתפרצים. אתם יודעים, אי אפשר לחנוק את החיים. אי אפשר. זה גם לימוד גדול בחינוך ילדים. אתה לא יכול לעשות מהילד שלך, ואתה גם לא צריך לעשות מהילד שלך איזה נייבך. אתם יודעים מה זה נייבך? הכל כזה ממושמע, והוא רובוט. אתה רוצה רובוט? אתה יכול לאלף רובוט. אבל הוא לא יהיה שמח. הוא גם לא יהיה חי כל כך. וגם יכול להיות שבסוף הוא יבעט בהכל. יש לו כוחות חיים לילד שלך. זה לא כל כך דומה לאופי שלך? טוב, תנתב אותו. חנוך לנער על פי דרכו. יש לו דרך מיוחדת משלו. צריך לנתב את המיוחדות שלו שתלך בדרך הקודש. זה כן. אבל לא לחנוק. אי אפשר גם לחנוק את נשמת האומה. ואם עולם התורה מתראה כחונק, אז הם מתפרצים מחוץ לעולם התורה. בכל מקרה החיים האלה חייבים להתפרץ, חייבים להתגלות. אנחנו צריכים לפתח עולם תורה כזה שכולל את הצדדים האלה של החיים. חיים שכוללים את הגבורה, יש היום מכינה באלי, שמעתם עליה פעם? ועוד הרבה מכינות צצו בעקבות המכינה באלי, אבל היא הם כל המכינות הצבאיות, שמפתחת שמה גיבורי על, תלמידי חכמים. יוצאים בראש הצבא, והדבר הזה הולך ועושה יותר ויותר רושם במציאות. זה חידוש אדיר מה שקורה שם. זה חידוש אדיר, זה לא קורה רק שם, זה קורה בכלל. באנשים ששקדו על התורה זמן, והולכים ומופיעים את ההדרכה האלוהית הזאת בצבא, בכל מיני מערכות. זה חידוש אדיר שלא היה 2000 שנה. צריך להבין את זה. 2000 שנה היינו מנותקים מהחיים הארציים. היינו במורח לב ביחס לכל ההתנהלות הארצית. ופתאום, לא. פתאום יש נשמות עותניאליות כאלה. דודיות כאלה. גם תמיד חכם עותניאל וגם כבש את קריית ספר. גם נשמות כאלה שאנחנו מתגעגעים אליהם, שהיה להם זיק נשמתי כזה, מניע טהור ביחס של, אל המלחמה, שהם היו מלאי ועזורי כוח אלוהי בקרבם. עזר אלוהי, גדעון, יפתח, כל מיני, כתוב, על שמשון, רוח השם מקשקשת לפניו כזוג. הרבה משופטי ישראל, הם היו כולם בעלי מדרגת רוח קודש, הרמב״ם כותב, כולם. אבל חלקם, מצד האומץ שלהם, מצד ההנהגה שלהם, כולם הם נשמות שאנחנו מתגעגעים לכאלה ועוד יותר מאלה. דרך הזרמתה, היא פורצת גדרים, היא מוחקת צורות של תמימות רגילה, ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים. מובן למה? לפי מה שהסברתי? בסדר? מובן? ולכאורה נשאר המצב היום, זה שם ירחם, נכון? לכאורה, הוא אומר. קרח מכאן ומכאן, אין כאן כלום. אין כאן גם גבורה תורנית, כי עזבו את עולם התורה, וגם אין פה בארציות הדרכה. זאת אומרת, גם הארציות היא צריכה להופיע, היא חייבת להופיע ממקור הקודש. ממקור הנשמה האחדותית. המצב קרח מכאן ומכאן, אבל אין זה כי אם העבר, תכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו הניסה מרומי ראשון, שהטביעו בכוחו צורה איתנה ממולאה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות הבינונית, שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור יכולה ליתן. אתם מבינים? הרב קוק הוא עשה את זה. הוא פיתח מין משנה סדורה כזאת שהיא האדריכלות של התחייה הלאומית. זה לא מספיק פנס כיס בשביל להאיר את כל המערכות שצריכות להתעורר עכשיו עם התחייה. בשביל לצאת מהקבר אתה צריך קור אטומי בשביל להדריך אומה שקמה לתחייה, שצריכה להתמודד עם כיבוש הארץ, צריכה להתמודד מול ההשכלה, צריכה להתמודד עם המון מערכות וגם לכלול אותם. אתה צריך רוח הקודש עליון. אז אני חוזר עוד פעם, אבל אין זה כי אם העבר, תכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה, שהיא כוללת הכל, של אור החיים הנובע ממקורו הניסה מרומי ראשון, שהטביע בכוחות צורה איתנה, ממולאה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות הבינונית, שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור יכולה ליתן. זה לא מספיק בעת תחייה. זה עצמו, כשכוחות האלה מתעוררים, אפילו אם זה ממשיך להופיע בצורה חלקית, אור הקודש שלא מואר, התמימות הבינונית, שהיא לא מוארת כל צורכה מאור הקודש הטהור, אז זה יכול אפילו לגרום לכפירה. האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים, מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם בעוצם רם גבורתם, והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים, כלים רבים, נשמות בריאות של דור הענן יושב על אדמתו ועזור בגבורת ישע ימינו. כלומר, האידיאלים שמקור ישראל הולכים ומתגלים, האידיאלים זה פיצוצי המימן שבשמש, כן? הם הולכים ומתגלים בירח. הירח הזה הולך ומתמלא. האידיאלים שמקור ישראל זה כל ההדרכות התורניות. כל המצוות, כל הרעיונות, הדעות האלוהיות האלה שהולכות ומתגלות בארץ. אידאל זה רעיון מוסרי פועל, רעיון עם שייכות אל החוכמה, חוכמת הקודש, שבמקור ישראל דווקא, ולא במקור של תיאוריות אנשיות מעורבבות מאור וחושך. אז האידאלים שבמקור ישראל שיונקים מהבקשה לקרבת אלוהים, מאחדות השם, הולכים ומתגלים. מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם בעוצם רם גבורתם. כלומר, יש פה אמרנו דחיפה מן הפנים. כוח החיים הזה הולך ומתגבר. ומי שמוכן לקבל אותו, אז הוא מקבל אותו. יש כוחות שהולכים ומתגלים עכשיו, בתקופה הנוכחית, שלא התגלו 2000 שנה. לא הופיעו, לא היה להם שום מקום להופיע. והנה פתאום הם מחיים את הרוח המוכן. הרוח המוכן זה ההדרכה הרוחנית שמוכן לקבלם בעוצם רם גבורתם, והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים, כלים רבים, נשמות בריאות של דור הענן יושב על אדמתו ועזור בגבורת יש הימינו. כלומר, מה אומר פה הרב? אומר ככה, האידיאלים האלה הולכים ומתפשטים עם אלה, הם חייבים להופיע. אבל מה תפקידנו בכוח? הרי זה תהליך בלתי הפיך, זה דומה ללידה, זה תהליך אלוהי. תפקידנו להכין כלים, כלים רבים. מה זה כלים? נשמות בריאות של דור הענן, למשל. נשמות שמכילות את רוח הקודש העליון הזה שרוצה להופיע, שיש להם יחס אוהד אל הארציות, אל התחייה הלאומית, אל הצבא, אל המדינה. נשמות בריאות של דור הענן, לא נשמות מקומטות או מפוחדות, אלא נשמות רעננות, וגם הכלים זה כל המערכות הארציות שהן צריכות להופיע מכוח ההדרכה האלוהית הזאת, מכוח להיות כלים לאידיאלים, שזה האור. האור הוא צריך לשכון בתוך כלי. הכלי זה יכול להיות הצבא שמופיע בגודל, במוסריות, הצבא שיש יש לו מגמה אלוהית, פוליטיקה שהיא יונקת מההדרכה שבמעמקי הגניזה של הנשמה, והכל, אמרתי, תרבות, אומנות, חקלאות, הכל צריך לינוק מאיזושהי הדרכה אלוהית. האידיאלים האלה זה הערה שדוחפת את החיים. אם לא, אתה יכול להיות עם הצבא הכי חזק בעולם, אבל אתה, יכופפו אותך בהסדרים מדיניים, כל מיני הסכמי הפסקת אש, כי לא ברורה המגמה. אם המגמה לא ברורה, לא יעזור שהכלי הוא חזק. האידיאלים האלה, הם דורשים כלים, הם דורשים נשמות בריאות. דור ענן יושב על אדמתו ועזור בגבורת ישע ימינו להופיע את אור הקודש בארץ. עד כאן זה ברור העסק הזה? כן. בפסקה מאוד עמוקה. כן. בגלל, תראה, באמת, באמת זה עמוק מאוד מה שהרב אומר פה. הוא בעצם מסתכל על הכפירה במבט אלוהי. זה קשה, אה? וואו. זאת אומרת, הוא אומר, זה תהליך מוכרח. למה זה תהליך מוכרח? הוא בעצם לא מוכרח. אם עולם התורה היה מכין לכוח החיים הזה מקום בלב, אז זה לא נצרח. אבל ברגע שהוא לא מכין לו, שהוא מתגדר בדלת אמות של הלכה, והכוח חיים האלוהי הזה חייב להתפרץ, אז הוא מתפרץ בדלת אחורית. הוא מתפרץ, זה כוח חיים אלוהי שהולך ומתפרץ, אבל בסופו של דבר זה יתאחד עם הקודש. זה מופיע בצורה הראשונית בתור מחיקת צורה. כי התמימות הבינונית היא לא מספיקה, אלא צריך גדלות, הדרכה תורנית, שתכיל גם את הצרכים הללו. אין מה לעשות. אתה מבין? המבט האחדותי האדיר הזה של הרב, הוא בהרבה מקומות, זה המבט היהודי, כן? זה מבט שהוא נובע מסתרי תורה. הוא גם מתייחס אל התהליכים המורכבים, שמופיע בהם גם אור וגם חושך, בתור תהליכים אלוהיים. הכל נצרך. הכל שלוחיו. הכל עושה רצונו. אתה אין לך מצווה ללכת עם הכופרים, אבל תדע שגם דרך זה, הפוך, יש לך מצווה להיבדל מזה, אבל גם דרך זה ריבונו של עולם מיילד את הגאולה. אתה מבין? כן? כן, כן. באדם זה אני אגיד לך מה, אדם בשביל לצאת ממדרגה למדרגה הוא לא צריך לעזוב את הטוב שהיה בו, אלא הוא צריך להגדיל את הטוב שבו על ידי לימוד תורה, על ידי תיקון המידות, על ידי העמקה גדולה, תפילה, צריך להגדיל את הטוב. לא צריך להגיע אל האור הגדול מתוך החושך. לא חייבים. גם האומה הישראלית לא הייתה חייבת. אבל פעמים שזה כן קורה. זה תהליך שהוא לא קורה בהכרח, הוא קורה בשפלות ידיים. בוא נגיד ככה, הגאולה היא בהכרח. זאת אומרת, זה תהליך בלתי הפיך, תהליך אלוהי. אנחנו יודעים מה יקרה. כאילו זה התוכנית היא סגורה כבר מראש. אני אגיד לכם מה, תפתח יומן, יהיה ביאת המשיח, בית מקדש, תחיית המתים. וגם שם יש מדרגות מדרגות. תיקון עולם החוץ שדאי. עד כאן זה בסדר? טוב, עכשיו, איך זה יקרה? זה תלוי בנו. זה יכול לבוא ברחמים גדולים. זה יכול לבוא בדין. זה יכול לבוא עם עולם התורה, עולם מכין כלים, כלים רבים, לכוחות חיים שמבקשים להופיע, אז זה קורה במצב של הכוחות חיים האלה מתפרצים, עושים מגוף מימין, אתה מבין? הם יופיעו מכל מקום. אבל אם היינו לומדים אמונה יותר בגדלות, בגלות, אם היינו עוסקים במקורות הקודש, או דברים יכולו להופיע בצורה אחרת. איך יקרה? תלוי בנו. מה יקרה? לא תלוי בנו. הבנת? גם היום. גם היום. אגב, זה גם ברמה של הפרט. יש כוחות אלוהים אדירים שחייבים להופיע בדור הזה. אם זה יופיע דרכך או דרך אדם אחר, זה תלוי בבחירה שלך בהרבה דברים. הכוחות האלה חייבים להופיע. הבחירה שלנו זה עם לאחר את הטוב, להקדים את הטוב, להיות שליחים, שלוחים להערות הפנימיות האלה שמבקשות אכסניה, מבקשות כתובת, מבקשות כלי, או לא להיות, לסגור את הכלי שלנו בפקק. יש לנו הרבה אפשרות. פה הבחירה החוש שלנו. בכל מקרה זה תהליך אלוהי. אתה מבין? זה תהליך מוכרח, זה יקרה ממה נפשך. עוד שאלה, כן? מקום אחר, כן. מקום אחר זה ביטוי מורכב. כן, מה אתה אומר? עוד פעם, מה? רגע, זה מעניין, מקום אחר, רווח והצלה, סליחה רגע. גם פה זה רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר קצת. זה סיטרה אחרה, זה פירוש הביטוי מקום אחר. הבנת? זה, הצד של הקדושה מופיע דרך הסיטרה אחרה. דרך הכוחות חיים האלה שמוחקים צורות. מוחקים, הרב אומר פה, צורות חיים נשגבים. זורקים את השבת, זורקים את הכל, זורקים את הכשרות, הולכים, מפשילים שרבולים, מתחילים לסלול כביש. בין צמח לחיפה, לעכו. ממקום אחר. וגם זה גילוי הקודש העליון. הבנתם? יפה. נמשיך. עוד פעם אני אומר, אנחנו בבחירה החופשית שלנו מצווים ללכת בדרך הקודש, להגדיל את הקודש, להרחיב את תחומי החיים של הופעת הקודש. אבל הקודש הוא חייב להופיע. החיים האלה חייבים להופיע. זה חיים אלוהיים. יש אידיאלים גדולים שהופיעו דרך החלוצים הללו, או מופיעים עד עצם היום הזה, בעולם החילוני, שאם אנחנו לא כוללים אותם, אז הם מופיעים בצורה אחרת. נמצא שאנחנו צריכים להיות כוללים יותר. לקחת את הנקודות וההערות הטובות ולכלול אותם במשנתנו. לא לזרוק אותם. אתה לא... גם כשאדם חוזר בתשובה. יודעים, בתינוקות יש להם אמבטיה קטנה כזאת. אתה מסיים את האמבטיה, אתה שופך את האמבטיה, את המים המלוכלכים. אבל אתה לא שופך את המים המלוכלכים עם התינוק ביד. אתה תופך את התינוק ביד, שופך את המים המלוכלכים. אדם חוזר בתשובה, הוא לא זורק את הנקודות הטובות שהיו בו, הוא זורק את הנקודות הלא טובות שהיו בו. צריך לחפש את הנקודות הטובות. אם אנחנו חסרים בנקודות טובות, סימן שאנחנו צריכים לגדול. זה יש מאמר של הרב קוק. למלחמת האמונות והדעות. תקשיב מה השיטה השנייה אומרת. יש לך אפשרות לקטוש אותה עד הסוף. יש לך אפשרות למצוא את הנקודות האמיתיות שנאמרות שם, ולהראות איך, איך הם מופיעים בשלמות יותר גדולה בתורה. איך הם בתוך מארג של אידיאלים. ואם זו נקודה טובה שהיא לא מופיעה היום, בתורה היא בטוח מופיעה, כי התורה היא אוצר כל הטוב, כל הערה שיש בכל פילוסופיה, בכל עבודה זרה, בכל דעה, אתה יכול למצוא לה, אתה יכול למצוא לה בתורה מקור, אם זה נקודה אמיתית. זה לפעמים ניצוצות קודש שנפלו, כלומר זה ליקוט ניצוצות. אם אתה לא מוצא את הנקודה הזאת בהופעה הארצית, ואיך שהדתיים נראים, איך שהדור נראה, סימן שאנחנו צריכים לגדול. מבינים? כן, מה שאל, מה אתה שואל עוד? זהו? עניתי לך? או ששכחת את השאלה? יש מושג כזה שנקרא סוד הנסירה. אתה שמעת על זה פעם? מה? כן? יש מושג כזה של סוד הנסירה. אבל זה לא בפרטים. זאת אומרת, אדם הוא לא צריך לגדול בבית דתי, הבן של הרב, לזרוק את הכיפה, לרקוד במועדון, לחזור בתשובה, ואז הוא לא צריך לעבור את הדרך הזאת, ממש לא. הוא צריך לגדול ועוד יותר יגדול, עוד יותר יגדול, ועוד יותר יגדול. הבנת? במציאות, לפעמים זה כן יצרח. נקודה אחרת, אז זה כבר לא קשור למאמר שלנו. זה סתם הדרכה פרטית. זה נכון, אבל זה לא פחות נוגע לפה. אתה מבין? זה נכון. בסדר? עד כאן זה ברור, העסק? בסדר? כולם מבינים? המקדש, נתחיל קצת את הפסקה, אבל לא נראה לי שנסיים. אבל נתחיל. המקדש, הנבואה והמלכות, וכל תכסיסיהם, שולחים אלינו את קוים, את אורם הזרוע בארץ חיים. טוב, בוא נסביר את זה. מה פה אומר הרב? המקדש, הנבואה והמלכות וכל תכסיסיהם שולחים אלינו את קוים, תורם הזרוע בארץ חיים. אפשר להבין את זה בשני אופנים. באופן כללי, ארץ חיים זה העתיד. העתיד הוא יופיע חיים שלמים, והעתיד הוא מושך אותנו כבר בהווה. מילוי הירח הוא מושך את הירח החסר להתמלות. אדם צועד במערה, ככל שמתרחק מפתח הכניסה, האור הולך וקטן, אבל ככל שהוא ממשיך לצעוד, יש אור עתידי שמתחיל להאיר לו במקום שהוא נמצא. הבנה אחת. הבנה שנייה, אורם הזרוע בארץ חיים, הכוונה בנשמת האומה. יש, אמרנו, זה קשור למשפט הראשון, או המשפט הראשון של הפסקה הקודמת, האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים. המקדש הוא הולך ומתגלה, הוא דוחף את המציאות. כלומר, המקדש במידה מסוימת או לא במידה מסוימת, המקדש הוא בית המקדש הוא בנוי. אתם יודעים שהוא בנוי? מה? זה נקרא בית המקדש של מעלה. הוא בנוי והוא דוחף את בית המקדש של מטה שיבנה. ברור? בית המקדש של מעלה הוא בנוי. יש, כתוב, אפילו יש מדרש כזה שמיכאל שר ישראל, הוא עומד ומקריב נשמות על המזבח כל יום וכו', נכון? כלומר, הוא ממשיך לעבוד את עבודת המקדש. אנחנו לא רוצים שיקריב נשמות של צדיקים, אנחנו רוצים להקריב נפשות של בהמות, בסדר? אבל זה בא ואומר לך, יש בשמיים עבודת הקורבנות, יש בשמיים עבודה פנימית, היא צריכה להופיע בארץ, וזה הולך ושולח את קבו, גם הנבואה, גם המלכות, הם קיימים בצורה פוטנציאלית, וזה הולך ודוחף את המציאות, הולך ורודה בארץ, הולך ודוחף תהליכים, תהליכים גדולים, תהליכים פנימיים, לפעמים תהליכים כואבים, זה כוחות חיים שחייבים להתגלות, והם הולכים ומתגלים. אנחנו צריכים לפתח להם כלים, להקשיב לכיוון האלוהי של המציאות, לכיוון האלוהי של הישועה, של התחייה, ולהיות בבחינת כבר קדמוך הרבנן. יש מדרש כזה על 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 הבאי, באי זה מסכת, או זה שמואל, זה שמואל, שמואל, לא, זה שמואל והבאי. שמואל לא אמר, אדם שהוא רוצה הוא רוצה שלא, הוא צריך לפקח על נכסיו כל יום. הוא לא רוצה שיהיה לו, אני יודע מה, יאכלו את רכושו, שממונו ייפסד. הוא צריך לפקח על נכסיו. זה שמואל אמר. אז הבאי, הוא הלך ועשה, אם אני זוכר נכון שזה הבאי, אני ראיתי לפני הרבה שנים את הגמרא הזאת. אז הוא הלך לפקח על נכסיו, מה שאמר שמואל, בסדר? אז הוא ראה שם את האריס שלו, יכול להיות שזה לא הבעיה, אני אתבלבל, לא משנה, נגיד שזה האמורה הזה, שהוא שמע את דברי שמואל, אז הוא הלך באמת לפקח על הנכסים שלו, והוא מצא את האריס שלו גוזל ממנו יבול. האריס שלו זה מי שמאבד את הקרקע, בתמורה ליבול. אז הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, לא, פשוט רציתי להביא מתנה לאדוני. זה אומר לו, כבר קדמוך הרבנן. מה זה כבר קדמוך הרבנן? כבר שמואל. הוא הדריך אותנו שהאדם רוצה לפקח על נכסיו, אז הוא יפקח יום יום. ברור? כלומר, אנחנו צריכים להיות בבחינת כבר קדמוך הרבנן, להבין את הדחיפה האלוהית שיושבת ביסוד הגאולה, להבין את הכיוונים שהנשמה הישראלית היא דוחפת, שריבון שלם לאן הוא מקדם את המציאות, ולהיות כבר בבחינת קדמוך הרבנן, להכין לה כלים, להכין לה תרופה לכל מיני כישלונות עלולים, בהופעת תורה וכו'. להיות בבחינת כבר קדמוך הרבנן. טוב, ברור? טוב, אני חייב לעצור. אז שאלות אחר כך אם תרצה. בסדר? ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.